יום קצר והמלאכה מרובה. לפועלים עצרים, ועל הבית דוחק, והשכר הרבה. רבי צרפון היה מגדולי התנאים. רבי צרפון חברו של רבי עקיבא. עשיר גדול היה, הגמרא אומרת, ופעם אחת היה הולך ללמוד תורה, תפס אותו השומר שהיה עובד אצלו בפרדס, היה לו הרבה פרדסים וכרמים ושדות ובקר וצאן לרוב. הפועלים לא היו מכירים אותו. פעם אחת תפס אותו השומר של הפרדס, והיה עומד הקטיף. חסרים פועלים, וכדאי עובדות שיכתפו את הפירות. וראה את רבי צרפון הולך ללמוד תורה, ולא זיהה אותו. ואמר לו, בואי נעבוד תעבוד. רבי צרפון לא רצה, לא אמר לו, אמר לו, הולך לבית המדרש. לקח אותו והכניס אותו לתוך שק. שם אותו על הכתפיים, ורצה לזרוק אותו לנהר. אמר, מה זה בן אדם? לא לומד תורה, לא מועיל לחברה, לא עובד, לא עושה כלום, לא מועיל לחברה. השליך אותו לנהר. שהגיש רבי צרפון שעוד כמה זמן קצר, דקה או שתיים, כבר יהיה במים, יהיה אולי בעולם ההוא. אז אמר, אוי לו לצרפון שזורקו זה. זאת אומרת, צרפון הולך למות, הוא אומר על עצמו. שמע, שומר, פתח את השק, אמר, אתה הוא רבי צרפון, סליחה, לא ידעתי, אתה בעל הבית שלנו, לא ידעתי. ורבי צרפון הצטער שהשתמש בכתרה של תורה, שהוא מזיהה את עצמו כרבי צרפון, ועכשיו בגלל זה הוא הציל אותו, וישב בתענית כל ימיו, על שהשתמש בכתרה של תורה. הוא אמר לנו את המשנה הזאת, הוא ידע מה זה ערך של תורה, מה זה ערך של זמן, מה זה ערך של זמן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הרבה זמן. והימים של חשבון נפש זה הימים האלה, רבותיי, זה אמצע השנה. זה הימים שבהם אנחנו יוצאים מהחורף אל הקיץ. באים ימי האביב, וצררה משתולל. לכן אנחנו לומדים מסכת אבות בימים הללו דווקא. ואבות, כמו שאבא לבן דואג לבן, כך המסכת הזאת דואגת לנו. והיא המסכת הראשונה שצריכים ללמוד אותה. כי דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שלומדים תורה צריך דרך ארץ. כמו שכתבו הראשונים, שחג השבועות אנחנו מקבלים תורה. אבל לא נוכל לבוא לקבל תורה עם כל המידות השליליות, עם כל התכונות הגבוהות שיש לנו. בן אדם הוא בשר ודם, יש לו כל מיני תכונות לא טובות. כתוב את האזני יומיים מהזקה, זה לא בושה. הרב חידה כותב שאדם בלי מוסר, אם יום אחד לא ילמד מוסר, בהכרח שיעבור עבירה. כי המוסר לנפש כמו חומץ לחלודה, כשיש חלודה באיזה כלי. שמים לו חומץ, שמים לו שמן, להוריד את החלודה. מביא הרחידה שהרשן היה גדול בדורו. רשן רבנו שלמה לוריה, גאון עצום היה, דוב של מרן רבי יוסף קארו. היה ראש חכמי פולניה, כך נקרא. מהרשן, רשן, מהרשן, רבי שלמה לוריה. דודו של רבנו ארי. הרשן היה נוהג שהיה לו איש, תלמיד חכם, זקן, שכל יום היה בא אליו לרשן ואומר לו דברי מוסר. והיה עומד הרשן על העמוד ועוטף ראשו בטלית וכופף קומתו בפניו. שומע ממנו דברי מוסר. והיה אומר שאדם שבלי מוסר בהכרח יעבור עבירה. והיצר הרע קופץ. הדבר שמכניע את היצר זה מוסר. ואמר שלמה המלך, החזק במוסר, אל תרף. כלומר, לא תאמר, אני כבר יודע את המוסר הזה. כל יום לחזור. תראו איגרת הרמב"ן, היום הרבה אנשים לוקחים את זה כקמיע. זה לא קמיע. זו איגרת שרמב"ן כתב לבנו שם דברי מוסר, מה צריך להיות המטרה של האדם בחיים, מה הדרך שלו, מה המחשבות שלו, איפה העיניים שלו יסתכלו, איפה הידיים שלו יעשו, איפה הגלב ילכו. והוא אומר לו שתחזור על האיגרת הזאת כל יום, אתה תהיה בן עולם הבא. למה? כי מוסר צריך ללמוד יום יום, אי אפשר להפסיק אפילו פעם אחת. בעל הביטחון מלמד אותנו, היום קצר והמלאכה מרובה. יש הרבה שאלות במשנה הזאת. אתם יודעים שהמסכת אבות חיברו הרבה הרבה פירושים. כמעט לא היה גדול בישראל שלא כתב פירוש על מסכת אבות. ויש שכתבו 4 ו-5 חיבורים. הגאון חידה לבד, יש לו כ4 חיבורים על מסכת אבות. הגאון רבני יוסף חיים, יש לו, מה שידוע לנו, 3. רבי חיים פלאצ'י, ועוד ועוד, בלי סוף. הבן משה אלשיך, ידוע שרבי משה אלשיך, פירושו הוא 1 מ-70 פנים לתורה. סיפרתי לכם כמה פעמים, שכך אמר לי אבי עליו השלום, שהיה בגיל 9, היה הולך כל שבת לשמוע את הבן איש חי, את הדרשה שלו, מעלה משעתיים מהדורש הבן איש חי. ואמר לי אבי כך, שכל דרשה ודרשה שהיה פותח הבן איש חי, היה אומר, כתב מורנו הרב משה אלשיך. כי האלשיך דבריו מהר סיני. הרחידה כותב, שהאלשיך היה באותו דור של מרן, רבי יוסף קארו, היו ביחד בצפת. רבי יוסף קארו, רבי נוערי, רבי משה אלשיך, רבי שלמה מקבץ, רבי משה קורדבירו, הרב משה מיטרני, הרד בז, רבי יעקב ורב, וכאומי העולם, כל אחד לבד יכול להרעיש את השמיים ואת הארץ. וכולם היו באותו דור, זה משהו מדהים. אז רבי משה אלשיך, הרחידה כותב, שהיה יהודי אחד שהיה לומד את פירושו לתורה כל שבוע. בליל שבת היה הולך לישון עד שהיה גומר את פירושו בנושא אלשיך על הפרשה. ופעם אחת היה לו עלינו, פעם, הרבה פעמים היה לצערנו. היו הגויים פורצים לבתי היהודים ועושים ביזות ושחיתות ואונס ורציחות, בלי סוף. עכשיו צועקים קוסובו, קוסובו, קוסובו. שטיפת מוח עושים לנו. מה עם עם ישראל? אלפי שנות גלות, מאברהם אבינו ועד היום. שחטו והרגו ורצחו וטבחו בנו. כל הזמן. בלבנון מה עושים בנו? שוחטים בנו. רק שגוי, איך אמר פעם מישהו? כלב נושך אדם, לא מדברים על זה בחדשות. אדם נשך כלב, כל העולם שוחק. ככה זה. עכשיו זה מעשה. שהיה, אמרו מה זה, בשבת הבאה, השבת הזאת נקרא פרק ב', שבוע הבא נקרא פרק ג' באבות, זה מתחיל עקביה ובעלילן אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, בא מאין באת, לאן אתה הולך, וזה מאין באת, ועוד פעם הוא חוזר, מאין באת, מטיפת צרוכה, לאן אתה הולך, במקום המפרים והבטוריה, לפני מי אתה עתיד צדיק והשבון, לפני מי מלכת נחיל. שפן כפול, תגיד ישר, הקרא מבעלן אומר, תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי אמירה, דה מאין באתה, מזה לזה. לאן אתה הולך? כל מפעל עם הלת עולה. למה הוא צריך לחזור פעמיים? אמרו, יש פה שני מסלולים, שני ביאורים. הרבה פעמים בן אדם חושב, מי איפה הוא בא? אז הוא, יצררה, יש לפעמים יצררה שבא לאדם, אומר לו, מי אתה או מה אתה? שמה אתה לומד תורה? מה אתה תהיה משה רבנו? או אתה חושב את עצמך שאתה תהיה רבי שמעון בר יוחאי? לא, אתה יהודי פשוט, אתה יחזור. מספיק לך בית הכנסת להתפלל ושלום, לא צריך ללמוד תורה. זה גם דרך של יצרה. יש דרך הפוכה. שכשאדם לומד תורה, בא היצר, מביא לו גאווה. אם הוא לא אתן לי את זה כבר אהרון הכהן. אם הוא יתפלל פעם אחת בכוונה, וואו, אתה רבנו ארי. ואם הוא למד פעם אחת תורה, אתה יעקב אבינו כבר. לא, הוא חושב את עצמו. ועל שניהם באה מתנה להזהיר אותם. ומה שם על זה? אמר שפעם אחת היה איזה בחור אחד שלימד אותו אביב תורה. אמר לו, תראה, האריה ידוע שהוא מלך החיות. האריה לא טועק רק שהוא יהיה המלך, הוא טועק שיהיה לו המשך לשושלת שלו. הכפירים שהוא מוליד אותם, שמתחילים להסתובב ביער, הוא מאלף אותם בהתאם. יום אחד אמר האריה לבן שלו, הכפיר, תדע שאתה מלך של החיות, החיות צריכות לתת לך כבוד. תיזהר לשמור על כבודך בפניהם. אתה מלך על הדוב ועל הנמר ועל הפרדנס ועל הנחש ועל הפיל ועל הג'ירפה ועל כל החיות. אתה מלך, רק הקדוש ברוך הוא עשה. ואפילו במלך קבע למעלה. יש שם דמות אריה, ככתוב בספר יחזקאל. ואמר לו, אתה גיבור על כולם. בני אדם וחיות והכל. טוב, האריה הזה, כפיר, רוצה להכיר את העולם, מתחיל להסתובב. הסתובב ימינה, שמאלה, התחיל ללכת. יום אחד, הוא הגיע לקצה היער, אחרי זה ראה שדות, הגיע אותו לראות סקרנות. שדות וכו' וכו' וכו', והנה רואה מרחוק עיר, שאנשים יושבים שם. על העיר הוא יודע לא להיכנס. יש גבול, כדי שהוא עשה שהחיות יהיו ביערות, ובני אדם גערים, שלא זה ייכנס לתחום של זה ולא זה לתחום של זה. אבל אריה מתוך סקרנות, אריה צעיר, רוצה לדעת. תקרב, 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 רואה מרחוק איזה שלט גדול, מה זה השלט הזה? רוצה לראות מה יש שם. תקרב מה הוא רואה? אדם אחד ככה, כמו גורילה, עם איזה זרועות, עם איזה זה, קורא אריה. איך יכול להיות? אבא שלי רימה אותי. אבא שלי אמר לי שהאריה הוא גיבור. האריה הורג, טורף אנשים, טורף חיות, שולט. איך יכול להיות שיש פה תמונה של בן אדם קורא אריה? אני לא היה רגוע. חזר למקום שלו ביער, ואבא הלך לטרוף, הלך לטייל, אני יודעת שהלך. הלך לישיבת הקבינט. הוא מלך. אז חיפש את אבא שלו בערב, לא אכל ארוחת ערב. אבא שלו אומר, מה קרה לך היום? אומר אבא, אתה אמרת לי שאריה הוא הכי גיבור. נו, אז מה? בטח שאריה הכי גיבור. והאריה טורף אפילו בני אדם, לא פחד מאף אחד. היום אני הלכתי, התקרבתי לעיר, וראיתי בשער של העיר תמונה של איזה גיבור אחד משסע אריה. איך זה יכול להיות? אמר אבא, אתה נכנסה. אתה לא מבין. מה אני לא מבין? אני רואה, מה זה לא מבין? אני רואה בן אדם קורא אריה. ואתה אומר שאריה הוא יותר גיבור. אומר לו, לא. תבין, אם זה היה דבר שכיח, דבר של יום יום, בכלל לא היו מציירים את זה. אם ציירו ציור כזה שבן אדם קורא אריה, זאת אומרת, זה מקרה שקרה אחד למיליון. זה מקרה נדיר, מקרה חריג. מקרה חריג זה אטרקציה, זה מושך את העין. אז כולם באים לראות. למה ציירו את זה? זאת אומרת, מהציור תבין מי זה האריה. למה לא ציירו בן אדם קורא, נגיד, עוף, תרנגולת, או זבוב? זה דבר פשוט, בן אדם הורג זבוב, בן אדם שוחט עוף. אבל בן אדם הרג אריה, זה דבר חריג. אומר גם כאן אותו דבר. אומר רבי משה אלשיך, סיפרנו אין פעמים את הסיפור עליו, שהיה יהודי חצייה לומד את דברת כל אל שבת. היה יושב וקורא את דברי רבי משה אלשיך. פעם אחת, היה פרעות ביהודים, ובאו קבוצה של הרוצחים האלה, הכנופיות, הגיעו לאותו עיר, בליל שבת. והאיש הזה סיים את הלימוד של רבי משה אלשיך, נכנס לישון. ובא רבי משה אלשיך בחלום ואמר לו, קום! ותוציא את כל בני ביתך עכשיו! כי בתוך שעה הרשעים יהיו בתוך הבית שלכם. ומהר, את מי שאתה יכול להציל, תציל. קם, והקים צעקות. אמר השנים שלא לברוח, חלק האמינו, חלק לא האמינו, אמרו זה השתקע, חלם חלום, נשארו. ובאמת אחרי שעה באו אנשים שם, ומי שנשאר חייב שחטו אותו. אז פה רואים מה זה כוח של רבי משה עצרך. והוא בא להציל אדם שהיה לומד את תורתו. בספר חסידים כותב רבי זי חסיד, מי שלומד תורה של איזה צדיק באופן קבוע, לומד תורה באופן קבוע, אפילו אדם קורא תהילים נגיד, קבוע, זה שכתב דוד המלך, בפטירתו, במותו, יוצא אותו צדיק לקבל את נשמתו. כך כותב רבי זי חסיד. יוצא אותו צדיק, כיוון שהוא יש לו הכרת הטוב כלפיו. שהאיש הזה במשך עשרות שנים היה לומד את התורה של הצדיק הזה, עשה לו נחת רוח. כשהוא נפטר, הצדיק בכבודו ובעצמו יוצא לקבל את פניו. לכן הצדיקים עוזרים למי שלומד את התורה שלהם. סיפרתי לכם פעם, אמר לו ראש הישיבה רבי זרעתי, אז זה הצדיק לברכה. הוא הרב של כל חכמי ישראל. שיבדל חיים שמשלחנו לפועל שלמה לבין עובדי יוסף, הוא תלמידו המובהק. הרב יהודה צדקה, הרב השלום של הישיבה, למד אצלו. הרב מציון אבא שאול, שנפטר השנה, היה תלמידו המובהק. בעזרת היה גאון אדיר, איזה חוכמה, איזה ראייה ישרה, קולע אל השערה ולא יחתי. עיון עצום. אז הוא היה נותן לנו מוסר ללמוד על התלמוד מהרש"א, שפירוש מהרש"א, רבי שלמה אידליס. היה אומר ללמוד, הוא סיפר לנו פעם שאיתו היה מעשה. תראו כמה שאדם לומד תורה של איזה צדיק באופן קבוע, צדיקים באמת אתם קרויים חיים. הוא היה לומד את התורה שלו. פעם אחת אשתו חלתה, אשתו שלו בעזרתיה חלתה, אלא חום גבוה. הרופאים לא ידעו, ואז לא היו תנאים רפואיים כמו שיש היום משוחדדים. הייתה שוכרת בבית, חום גבוה, והוא היה בצער, יש לילדים קטנים, תינוקות, והרב לא היה יודע לעשות אפילו קוסטי. אולי אפילו על אפקט הפטיריה שהיה פעם לא יודע. כי אין לו עסק רק עם התורה. היה לו צער גדול, הוא בכלל פחד על האישה, על החיים שלה. ולמדת הגמרא, אמר לנו, באמצע הלילה נרדם עם דמעות, היה בוכים. אשתו צעירה וילדים קטנים, עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא אכל כל היום, לא יכול להחליף בגדים, לא כביסה, ילדים קטנים, עוני, כולם באותו חדר, האישה חולה לידו. אז הוא אמר שהוא בכה ונרדם. פתאום הוא רואה בחלום זקן אחד הדור, אומר לו, אל תפחד, אל תפחד. אומר לו, אשתך תהיה בריאה, עד הבוקר תהיה בריאה. אמר לו, מה שם אדוני? ככה הוא שואל אותו בחלום, מה שם אדוני? אמר לו, אני שלמה אידליש, שמואל אידליש, אני מהרש"א. אתה לומד את התורה שלי? היה לי צער שהיום אתה היית, לא היית יכול ללמוד. אז אני באתי להגיד לך, שאל תדאג. ככה היה. בבוקר בבריאה. לבד. רואים שכשאדם לומד תורה של צדיק, צדיק שומר עליו, צדיק מתפלל בשבילו, צדיק עוזר לו. רבנו אריה אומר, שימרנו עיניים לראות, היינו רואים, שכשאנחנו לומדים תורה, שאנחנו מתפללים, שאנחנו באים לקיים מצוות, מחנות מחנות של נשמות הצדיקים באים לעזור לנו לעבוד את השם. זה לא דבר פשוט. כבר בדור כמו שלנו, עם יצרה כזה נורא, עם... אני לא רוצה לקטרג, אבל עם כל כך שנאה נגד הדת, כל מה שמזכיר יהדות, יש כאלה שזה צנינים בעיניהם. זה לא פשוט לשמור מצוות. ותאמינו לי שאתם יושבי המרכז, הרבה יותר יש לכם מעלה מתושבי ירושלים ממקומות אחרים. כי לכן יש הרבה יותר התמודדות. אלה שיושבים בירושלים או בבני ברק או בריכוזים דתיים וחרדים, זה טבעי שיהיו דתיים, טבעי שיתפללו, טבעי שילכו לבית הכנסת. אבל יהודים שנמצאים בכל מיני שכונות מעורבות, בין כל מיני יהודים יוצאים לרחוב ולשוק ולשדות, ורואים את כל זה ושומרים את עצמם, איזה מעלה, איזה זכות. זה הצדיקים שומרים אותנו. תדעו. כך כותב רבנו הארי בפירוש, שמי שמקיים מצוות הצדיקים באים ועוזרים לו. הרשש כתב, בשלום של רבי, שאדם ייתן צדקה לעילוי נשמת אותם צדיקים המסייעים אותנו בעבודת השם ובתורתו. אבל כדי כך, זאת אומרת, זה כל כך נפלא. יש לנו בזה ביאור גם במשנה שנקרא השבת במסכת אבות. בידל אומר, אל תפרוש מן הציבור ואל תאמר דבר שאינו יכול להישמע, שסופו להישמע. ושם אמרו, הסבירו כך, כתוב אצל נוח, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. למה כתוב פעמיים נוח? ולמה כתוב אחר כך את האלוהים התהלך נוח? מה העניין בלי התהלך? הוא הסבר נפלא, גם רבי משה אבשיך אומר. הוא אומר, יש אדם שהוא באופן טבעי נמשך לתורה ולמצוות. הוא גדל ברקע טוב, בא מבית של יהודים צדיקים, למד אצל רבנים גדולים, אז הוא צדיק. זה לא כל כך שבח. השבח של האדם, אם הוא גדל בסביבה עוינת, אם יש לו פיתויים, אם יש לו התמודדות עם היצר, והוא עומד נגד היצר, זה השבח שלו. לכן אמר אלה תולדות נוח נוח. יש נוח שגדל בבית של צדיקים, אבא שלו היה צדיק, וסבא שלו היה צדיק, מתושרח, חנוך, אלה השפיל של חנוך, של נוח, ואבא שלו למך. אבל יש נוח אחר, שהוא נמצא ברחוב, נמצא בין אנשים רשעים, בין דור המבול, והוא שומר את עצמם, את עצמו מהם. הכוח, העוצמה של האדם, שאת האלוהים יתהלך נוח. מה זה את האלוהים? אומר רבי משה אלשיך, כשאתה לבד. לא כשאתה נמצא בבית הכנסת עם צדיקים, אז אתה צדיק. אבל מה קורה שאתה לבד? נראה אותך הולך לאיזה מקום נידח, שאין שם אנשים יראי שמיים. נראה שמה מה אתה עושה. נראה שתגיע לעיר שאין שם אוכל כשר. נראה אם תוכל לעמוד בפיתויים ובלחצים ולשמור את עצמך ממעקלים כשרים. זה נקרא את האלוהים. לבד. שאתה לבד עם הקדוש ברוך. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, לעולם יהיה אדם, יראה שמיים בסתר כבגלוי. זה חוכמה. זה חוכמה, מתהלך בתומו צדיק. אשרי בניו אחריו, אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. כלומר, אפילו שאני לבד, היה דוד מתפלל, אני אשמור על התורה ועל המצוות. זה מספרים שהגאון מבין הפעם, אמר רבי יעקב מדובנה, לכולם אתה אומר מוסר, למה לי אתה לא אומר מוסר? אמר לו, אתה גאון הגאונים, רבם של כל ישראל, אני אגיד לך מוסר. אמר לו, כן, אני צריך גם מוסר. אז הוא אמר לו, גאון מבין רבי אליהו, זה לא חוכמה להיות הגאון מווילנה בבית, חוכמה שתהיה בתוך בעיר פריז, ושם תהיה הגאון מווילנה. חוכמה שתהיה בעיר הכי מושחתת, בהוליווד, או גם איזה בינם שם, ותשמור על עצמך להיות הגאון מווילנה. שמע את זה הגאון ובכה. בכה. אמר, אני חשבתי את עצמי מושלם, שאני הגעתי לדרגת השלמות, אני רואה שזה עדיין לא דרגת השלמות. דרגת השלמות של האדם זה לשמור על אותה רמה של יראת השם ואותה רמה מוסרית גם כשהוא חי בין שודדים וגנבים. זה חוכמה עצומה. לדעת להיות שונה מאחרים. זה שיעקב אבינו משתבח אומר את עשיו, אם לבן גרתי, רש"י אומר, ולא למדתי ממעשה בעין. איך אפשר? אדם חי בתוך סביבה כזו גרועה, לא לקלוט מהם. הרמב״ם כותב, דרך האדם ללמוד מבני מנהגי מדינתו. הוא גר בין רשעים, הוא קולט מהם את ההנהגה שלהם. אז נחזור לדברי רבי משה אבשיך. אומר רבי משה אבשיך, היום קצר והמלאכה מרובה. ומה זה היום? היה צריך לומר, החיים קצרים, הוא מדבר על החיים, החיים קצרים. יום? עכשיו קיץ. הימים מתארכים. למה אמר היום קצר? אומר רבי משה אבשיך, כל החיים של האדם זה יום אחד. והיום הזה הוא קצר. האדם תמיד חושב שיש לו זמן, והרבה דברים הוא דוחה למחר, והרבה דברים הוא דוחה לשבוע הבא, ולאחרי ההגים, ותמיד עוד, ואחר כשמגיע עוד הוא רואה שהוא צובר עוד חוסר זמן, והולך ונהיה יותר קשה. תראו פעם היו אומרים, איזה חיים קשים, נשאר יום כביסה בבית, זה היה יום יום של עבודת פריך. היו קמות בשתיים, בשלוש לפנות בוקר, הכובסת מגיעה, מרתיחים מים, אוספים את כל הכביסה, ושעות על גבי שעות, מי שזוכר פעם, אז היה צריך סבונים, ואחרי זה כחול כביסה, ואחר כך הדוד של עמילן היו מרתיחים בתוך זה. פתאום באה מכונת כביסה, אמרו פלאים, אנחנו בגן עדן. מה, יש דבר כזה, מכונה, מכניסים שם מהצד הזה, מוצא מצד שני, כביסה, איזה פלא פלאים, בואו כמה זמן יש. אחרי זה היה את הגז והחשמל, והיה, אתם זוכרים פעם, היה סיסמה, פחות עמל, יותר חשמל, אני יודע מה, והם שם, לא משנה, המונה שלהם מתקתק, והם גונבים אותנו, ואחר כך פעם היו לוקחים מים בדליים, והיה שעות מסוימות שיש מים, שעות שאין מים, רוב השעות לא היה מים. אמרו, הנה, התקדמנו, מכוניות, מכונית לכל פועל, אחר כך מיקרוגל, מחשב לכל ילד, וכל מיני מתנות, מחכים. מקל על החיים, אנחנו מתקדמים, יהיה לנו הרבה זמן. שאלו, בשביל מה זה טוב? מה זה מצוין? תוכל ללמוד תורה, כמה תורה תלמד, כמה זמן יהיה. אתה רואה שאתה עובד ועובד ועובד, והזמן הולך ומצטמצם. פעם היית רואה בימי שישי, בימי שישי רבותיי, זה היה כל בתי הכנסת בירושלים, אני זוכר. בימי שישי, בשתיים בצהריים, כבר בתי הכנסת היו מלאים. האנשים כבר מוכנים בשבת, מגולחים, מסופרים, מעונבים, מלובשים. אני פעם הגעתי לבית הכנסת ביום שישי, באחת וחצי בצהריים. זאת אומרת, הייתי להגיע, אחת ורבע. אחת וחצי בצהריים, אבא שלי הייתי ברוגז אותו יום שישי. איחרת. אני לא מספר לכם בדיחה, מציאות. אחת וחצי. אתם יודעים מה זה אחת וחצי בצהריים? ואחת, אתה צריך כבר להיות מוכן בבית הכנסת, יושבים, לומדים תורה עד הערב, מקבלים שבת אחרי שש שעות לימוד תורה. ככה היה. היום, בעבודות הרבים, אם אדם מגיע בשחייה, אומרים לו ברוך הבא, זריזים מקדימים למצוות, איזה תפילת מנחה, לא עליכם, הכל אחת למעלה ושבע למטה, הוא גמר את התפילה, הוא לא יודע איזה יום היום, יום ראשון, יום שישי או יום רביעי, הכל אצלו מעובד ביחד. מגיע הביתה, אוכל, לא יודע כבר איך לישון, מחפש את הכרית, יאללה. וברכת המזון הוא עושה בבוקר של שניים, ערבית שתיים. למה זה? יצר אמר. היום קצר, זה אומר לנו רבי טרפון, היום קצר. אחר כך והמלאכה מרובה, למה אמר והמלאכה? תראו תנא, לא אומר סתם מילה, אפילו עוד. ומלאכה מרובה, מה זה והמלאכה מרובה? אומר רבי משה הצ'ך, אתה חושב שאם היום נותן לך דוד לחיות במקום 100-120 שנה, לא רק לחיות 240 שנה. על התספיק לתורה, לא, יש לך טעות. אתה יודע כמה תורה גדולה, אתה יודע כמה תורה ארוכה. איך אמר איוב, רחבה היא מן ים, וארוכה מארץ מידה. תורה כמה שלומדים, רואים שעוד יש. כמה שלומדים, אין סוף, אין לה קץ, אין לה קץ לתורה, אף פעם לא לומדים אותה. המוח של האדם, תראו המדענים היום, אומרים שהמוח של האדם מנוצל 5% בלבד. 95% מבוזבז. סבר כל מדען ואומר, הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה שבאמת אין לו שכל. באמת הוא לא מבין. כי הקדוש ברוך הוא ברא לנו מוח כזה מקיף, כזה ענק, שנוכל ללמוד את התורה. אבל אנחנו עצינים, זה שעבר. היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצינים. אומר רבי משה הצדיק, למה אמר והפועלים עצינים? תגיד, והעבדים, ואנחנו עצינים, הרי אנחנו נקראים עבדים, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר פועלים. אומר, אתה יודע, אם היה אומר, ואנחנו עצינים, אז הוא אומר, אתה יודע, מי הוא מדבר? על אלה שעובדים. על אלה שנמצאים במשרדים, על אלה שעובדים בבתי חרושת, על נהגי המוניות או על ידי המעשה העצלים. אבל אנחנו יושבים בית המדרש עכשיו, כולם יושבים פה, אנחנו לא עצלים, עובדה, עזבנו את הבית, עזבנו את כל העסקים, באנו פה ללמוד תורה. והפועלים העצלים, גם זה שכן פועל, פועל זה לא פועל של עבודה פיזית, עובד את השם. זה שבא לבית הכנסת, זה שבא ללמוד, הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. למה? הוא פשוט לא תראה. פרעו הרשע הבין את הדבר הזה. פרעו כשהבין את ישראל בפרך, מה הוא עשה? שני פירושים בפרך. פרך, עבודה קשה, כמו שהתורה אומרת, חומש ולבנים וכל עבודה בשדה. בפרך רבותינו דרשו בתרח. הוא היה פסיכולוג גדול פרעו. התקשורת היום יש לה הרבה מה ללמוד ממנו, מהתחבולות שלו. פרעו הרשע מה עשה? הוא היה בא, ביום הראשון שהוא יביא את האנשים, אמר בואו, מי שיעבוד הכי הרבה יקבל פרס. יש פרס שר העבודה, פרס עיריית תל אביב, פרס עיריית ראש העין, יש כל מיני פרסים. אז כל אחד רצה להראות שהוא יודע לעבוד. מה עשה פרעו ביום הראשון של העבודה? הופיע בכבודו ובעצמו, במקום של העבודה. אז כולם צעקו, פרעו הגיע, הנה הוא בא, הנה הוא בא, התחילו לשיר לו, אז כל אחד התחיל, זה תפס את המעדר, זה את המקוס, זה את המחרשה, ועבדו במלוא המרץ. מה עשה הרשע הזה? שם את כל הסוכנים שלו, אמר, תחשבו כל אחד כמה התפוקה היומית שלו. אז הם עבדו ועבדו במלוא המרץ. גמרו לעבוד בסוף היום, טוב, לא כל יום אפשר לעשות עבודה כזאת, זה פעם בכמה זמן, מקבלים מוטיבציה, חשק של העבודה, התלהבות, נסחפו עם, עם הזרם ועשו את העבודה הזאת. אז הם עבדו. במחורת פרעה לא הגיע, כבר אין חשק. עשו את הרבע של התפוקה, באו השוטרים, אמרו, היה לא. אתה אומר, אני לא מסוגל, מה אתה לא מסוגל? אתמול כמה עשית, אתמול עשית מעל לבנים. מה היום אתה עושה לי רק 10-20? היכו אותם. הוא אומר, כשאדם רוצה, הוא יכול לעבוד. צריך רק חשק, צריך רק התעוררות. וכמה רבנו יוסף חיים, היה פעם יום של תעלית. באו ללמוד בישיבה. צעירים, ילדים צעירים. צום בגיל 14-15. באו ללמוד אחרי שעה, מהבוקר, על כוח. זה נרדם, זה ישן, זה שם את ראשו על הקיר, זה שם על הזרוע. הרב ראה שזה לא עסק ככה, אמר להם, אני לא שאתם עייפים, בואו נעשה הפסקה, משחקים. הוציא, אני יודע, איזה דמקה, ששבש, משחקים, שמו. טוב, 5 דקות, צעקות, רעש, התלהבות, טראח, זה קופץ, זה צועק, זה הרוויח, זה לא הרוויח. אולי מה קרה? לפני 10 דקות הייתם עייפים, כולם מנומנמים כאלה, אז מי שהיה נכנס היה חושב חס ושלום, זה כמו בית קברות, כאלה איזו דממה. פתאום רעש, עמודה. אומר, זה תלוי בהערכה, כשאדם מרגיש שהתורה היא חיים, אז הוא לומד אותה כמו שצריך. כשאדם מרגיש שהמצוות זה החיים שלו, זה העולם הבא שלו, זה הגן עדן שלו, הוא עושה כמו שצריך. וזה צריך אמונה, צריך הכרה בזה. זה אומר, היום קצר והמלאכה מרובה. והפועלים העצלים, ויש עוד דיבור, רבי אברהם אזולאי אומר, מה זה היום קצר? מבאר את זה תשובה נפלאה. אומר, היה פעם יהודי אחד, שרצה ללכת לגור באיזה עיר. היה מוכרח לבוא לדור, עבר את עזב את הכפר שלו, בא לעיר. רצה לדעת האם העיר הזו עיר טובה, איך האקלים שלה, איך מנהגי המדינה, איזה סוג אנשים יש פה, איך המאכלים, איך השפה, איך היה החברה. הלך להסתובב בשוק, נכנס לבית הכנסת, ואמר, המקום הכי טוב להכיר עיר זה חוץ ממכם, חוץ ממכם, לראות את בית הקברות של העיר. לטייל שם, לראות מי קבור שם, יש אנשים צדיקים, אנשים פשוטים, רשעים, בינוניים, ונראה כמה אנשים מתו, כדי לדעת אם זו עיר שאנשים שבאה מאריכים ימים, אם חיים טוב או לא. לעשות היכרות עם העיר, עם המייסדים של העיר, ההיסטוריה של העיר. מסתובב בתוך בית הקברות, מה הוא רואה? או טמון הזקן הקשה שנפטר בשם טוב מן העולם, בן 6 שנים היה במותו. אחר כך הוא הולך פה, נפטר האיש הקשר, בן 4. מה זה בן 4, איש קשר, לאיש תוסף, נכדים ובנים, מה זה זה מתאים בשביל לעשות? הולך, 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 שואל מישהו, איפה פה החלקה של הדברים? הוא אומר, יש פה דברים הרבה מיוחד, שם המפנים. פה נטמן הישיש, הישיש הזה, כן, בן 7.5 שנים היה במותו. שיש בן 7.5. אולי מדברים במיליונים ובשקלים ישנים. אין לי מה זה. זאת אומרת, כל הבית הקברות אותו דבר. יש בגיל 7.5, יש בן שנה, יש בן 6 חודשים. יש מקסימום 7.5 שנים. בא לבית הכנסת, אמר לו, מי יודע, אני מפחד לישון פה אפילו. והוא אומר, כן, מי יודע, מלאך המוות פה לוקח אנשים צעירים, מה זה, אבל יש אנשים מבוגרים. היה פניו זועפות, הרב של בית הכנסת הגיע הרב העיר. ראה יהודי חדש פה, אמר לו שלום עליכם, אחרי התפילה, צריכו ללמוד, הוא ראה פניו זועפות, אומר לו, כבודו, מתכונן פה לגור, באת לבקר, הוא אומר, כן, באתי לבקר, להתרשם מהעיר. למה פניך זועפות ואתה אומר לו, אני לא יכול לדבר איתך פה בחוץ, נצא אולי. אמר, תדבר בכבוד, אין דבר. אמר, אני הלכתי לרב לקחת את האמת, רוצה לגור בעיר. הלכתי לבית הקברות, ראיתי שעל המצבות יש זה, 1.5 שנה, שנתיים, 0.5 שנה. הישיש הכי גדול ששבר את השיא הגיע לגיל 7.5. זה מאוד מוזר לי. זה עיר מאוד משונה, אני לא יודע מה. מה לא תבין, צריך להבין דבר אחד. פה לא כותבים את השנים ברוטו שאדם חי. זה לא נקרא חי. רבותינו אומרים, רשעים בחייהם קוראים מתים, צדיקים במיטתם קוראים חיים. חיים שאדם חי פה בעולם הזה, אתה יודע מה זה חיים? תורה שהוא למד. כמה זמן השקיע בתורה? אנחנו יש לנו מנהג פה בעיר, שכל אדם, כל לילה שהוא הולך לישון, לפני שהוא הולך לישון יש לו פנקס. הוא רושם בדיוק את הדקות שהוא למד היום. מספר הדקות. הוא היה בשיעור תורה, אפילו השיעור נמשך נגיד שעה, שעתיים, אבל באמצע הוא נרדם. יש כאלה גם נרדם, הוא גורם גם בשכנים שלו לרדם, עושה זימון. אני לא רואה לשם. אז גם הסביבה. זה הוא לא רושם. הוא רושם נטו כמה הוא היה, הבין את השיעור, למד, קרא תהילים, התפלל, למד, הכל נטו כמה זמן היה, רושם בפנקס. סוף שבוע לפני שבת, עושה סיכום כל השבוע, יוצא, יש אנשים שיוצא להם נגיד בשבוע 5 שעות, יש 6 שעות, יש פחות, נטו. אחר כך, בסוף החודש, בסוף השנה, לפני ראש השנה, כל אחד בא אליי, ואני יושב בפנקס, כמה ימים יצא. זה יום, זה 24 שעות, זה יממה, זה נטו. ואז, כשהאדם הזה הולך לבית עולמו, ושיהיה לו סניגוריה בשמיים, אנחנו רושמים על המצבה, נטו, כמה שנים יצא לו. אז יש, הכי פחות, זה שנה, 0.5 שנה, 1.5 שנה, ויש, זה השיא, ראית את השיא, הגיע ל7.5 שנים, זאת אומרת, 7.5 פעמים 365 כפול 24 שעות, זה סכום אדיר. הוא צבר, כזה מספר של נקודות, רושמים את זה על המצבה שלו. זה נקרא חיים. אומר רבי אברהם אזולאי, עכשיו תבין מה אמר רבי טרפון. רבי טרפון אומר, היום קצר. מה שאדם אוכל, ומה שאדם מטייל, ומה שאדם ישן, זה כל זה נקרא לילה. זה לא מציל ביום הדין. מה ראית פעם? אדם מת, כתבו עליו במצבה, האיש הזה אכל במחייו 5 טון גזר? או חיסל נגיד 300,000 כיכרות פיתות, או כיכרות לחם? לא. כותבים מה מצוות עשה. מה מעשים טובים עשה? לא את הדברים בטלים בענייני העולם הזה, הגשמיות שהוא אכל והוא עשה. לא. אז הוא אומר, היום כמה נטו מצוות מעשים טובים שזה נקרא יום, זה קצר. בעל המלאכה מרובה. הוא בעל הבית דוחק. מה זה בעל הבית דוחק? רותינו אומרים, והקדוש ברוך הוא דוחק מביא ייסורים במינם על האדם. תדעו שהגמרא אומרת שכל הייסורים הבאים על האדם, הכל בפשעה של תורה. שאדם לא לומד תורה, אז התורה מייסרת את האדם. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה. הרבה אנשים לצערנו, ואין יום שאין לנו את השאלות האלה. יש לו בעיות, יש לו זה. הרב, בדקתי את כל המזוזות. הם בסדר. תפילין, אני כבר מסבתי אותה בבדיקה, על מה זה יכול להיות? אביבי, האיש הזה, מצוות לא מקיים. שבת, אני לא יודע אם הוא שומע. תורה הוא לא לומד. איך אתה רוצה שלא יהיה ייסורים? הרי כתוב, עושרי לגפן עירו ולסוריקה בני אתונו. קיבס ביין נבושו, עובדם ענבים סוטו. לימד אותנו רבנו חיים בן עטר, דבר שהוא כלל חשוב מאוד בחיי האדם. אומר רבי חיים בן עטר, אין אדם שאין לו עבירות, אם לא שלו של גלגולים שעברו, אם לא שלו מי יודע אולי של בני ביתו, אם לא של בני ביתו, של סביבתו, של אנשים שהוא לא הוכיח אותם, שיש בידו להשפיע עליהם והוא לא משפיע. זה נקרא עליו. ומה מחפשים את העבירות? טוב, אני רוצה לחזור בתשובה. ביין, תורה. התורה נקראת יין, שנאמר, לכו לחמו בלחמי, הושתו ביין מסכתי. אז כיפס ביין, לבושו. ומה אנחנו מחפשים את העבירות? ביין. אבל אם לא, אומר בהן בנעתה, אם חס ושלום, אין תורה מספיק. עובדם, ענבים, סוטו, זה מתחיל איסורים, השם ישמור. יש איסורים של ממון, יש איסורים של גוף. יש כל מיני סוגי איסורים שהשם יציל אותנו מהם. זה אומר, לכן, כל האיסורים שבאים על האדם, צריך אדם בראש ובראשונה, ביטול תורה. יתלה בביטול תורה. כמה זה חמור. היה הרב אגן, אבי אברהם קגין, אב בית דין בירושלים, היה ראשון לציון, נכדו של הרשש, בן ביתו של הרשש. הוא כותב בספרו שפעם אחת באו עליו איסורים קשים, הוא לא יודע ממה זה. עד שבדק הוא מצא שבאמצע התפילה לפעמים היה פותח ספר ולומד. בגלל שהוא למד באמצע התפילה, והוא הפסיק עם זה, הפסיקו האיסורים. כאילו כמה מדקדקים על עצמם. כמה אדם צריך דרך נכונה. אין סוף לדקדוק שאדם צריך לדקדק על עצמו, מה יכול להיות. זה אמר היום קצר, והגמרא מסכת עירובין אומרת לנו, רב חסדא, חסדא היה כשמו כן הוא, מלא חסדים. והיה לומד תורה, חסיד גדול היה. היה יושב וגוזל מזמנו בלילה ולומד. למה? כי למדנו מה זה היום קצר והמלאכה מרובה. נגיד, אדם צריך ללמוד כל יום, חייב 8 שעות לימוד. הרי יש 24 שעות ביממה. ולמדנו, איך אומרים ביעלה ויבוא? זוכרנו השם בואו לטובה, פוקדנו בואו לברכה, והושענו בואו לחיים טובים. אומרים הפרשים האחידה, אומר בואו בטבן, מספרו 8. 3 פעמים בואו. זוכרנו השם בואו לטובה, פוקדנו בואו לברכה, והושענו בואו לחיים טובים. אז 3 פעמים 8, 24 שעות. אנחנו מתפללים שכל החודש, בראש חודש, מתפללים על כל החודש. שכל ימי החודש יהיו טובים. יש 8 שעות שאדם עובד. 8 שעות שאדם ישן ואוכל. 8 שעות שאדם לומד תורה. אז זוכרנו השם בו לטובה. זה תורה, זוכרנו שזוכרים את התורה, אז יהיה בו 8 לטובה. ופוקדנו בו בברכה. פוקדנו זה שאדם הולך לישון. הוא שם את הנשמה שלו בפיקדון. הוא מחכה למחר בבוקר. יש הרבה אנשים שלא קמים בבוקר. אנחנו מברכים, המחזיר נשמות, לפגרים מתים. בירושלמי היה כתוב שהיינו ראויים בבוקר שאנחנו קמים, לעמוד ולהגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מחיי המתים. אבל תקנו לנו לומר המחזיר נשמות וגרים מתים, כי מחיי המתים זה המתים יגידו כשיקומו. אבל לפי ההלכה מי שהתפלל תפילת שחרית שכח להגיד ברכות השחר, ואחרי תפילת שחרית נזכר, הוא לא יכול לברך המחזיר נשמות וגרים מתים שכבר יצא ידי חובה וברכת מחיי המתים שאמר בעמידה. תראו מה זה מוסר האדם. מי יכול לדעת שהוא כן יקום? הרבה אנשים הלכו לישון ולא קמו, השם ישמעו. אז אדם ופוקדנו בו בחיים טובים, ופוקדנו בו לברכה. אחרי זה אדם הולך לעבוד 8 שעות עבודה, והושיענו בו לחיים טובים, הושיענו צריך לשועה. כי מי יודע מה יש בעבודה, כמה צרות יש בעבודה, כמה גלגולים, כמה איסורים, כמה עניינים. יש היום הייתי החתם סופר שואל, ידוע, בית איש חי העיר בברכת המזון, שאנחנו אומרים רחמה ויפרדסנו בכבוד ולא בביזוי, בהתר ולא באיסור, בנחת, ברווח לא בצמצום, בנחת ולא בצער. הבית איש חי אומר, איך יגיד בהתר ולא באיסור? מה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כסף של איסור? מדלג על זה, עשמו את זה בסוגריים. במקום אחר, הוא עצמו, בן איש חי, הביא את זה. בתפילות אחרות, הוא הזכיר בהתר ולא באיסור. אדם סופר אומר שבאמת אפשר לומר בהתר ולא באיסור. לא שהכוונה היתר ולא באיסור, הכוונה שאת תיתן לי כסף של גזל או גניבה, זה בידך אתה, לא לגנוב ולא לגזול. מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? אבל פירוש בהתר ולא באיסור, לפעמים יש לי שאלה, האם מותר לי הדבר הזה או אסור לי? שחטתי איזה תרנגולת ואני לא יודע אם זה מותר או לא. יש על זה שאלה, אבל הולך לרב, הרב אומר, בדיעבד זה קשר, אז אני מבלה לקדוש ברוך הוא, אל תביא אותי לדבר כזה. אני רוצה חלק עד הסוף, שיהיה לך תחילה. או לפעמים יש ממון שבעל הבית גזל אותי, והגיע לידי איזה כסף, אני אעקר אותו אצלי. האם מותר או אסור? אז לפעמים הרב, יש דברים, לא בכל מקרה. יש מקרים שלפעמים הייתה איזה טעות או הייתה איזה דבר, אני אומר, תחכה, שהוא יתבע אותך, תתחשבן איתו. אומר, לא, לא רוצה כסף כזה. אני רוצה חלק, פרנסנו בכבוד וביזוי, בהתר ולא באיסור. כסף שמגיע לי, שיבוא לי בעת השם. בצורה הכי טובה, הכי נכונה, הכי אמיתית. ככה צריך להיות האדם. זה הסדר. אמר בעל הבית דוחק, אומר רב חסדא, רב חסדא היה עושה יותר ממה שצריך, היה לומד תורה גם בשעות של השינה, גם בשעות של המנוחה. ולכן למדנו שהיום קצר והמלאכה מרובה. מה זה היום קצר? נגיד הוא צריך ללמוד 8 שעות, באיזה יום אחד הוא לומד רק 4 שעות, אז לפני שהולך לישון הוא לא ישן, הוא גוזל מהשינה, הוא משלים את הלימוד שהוא החסיר אותו יום. בן משה חיינו צאת וכותב שאפילו אדם חיתן את הבן שלו אותו יום, יש יותר גדול מהיום הזה, חוזר הביתה, הוא לא למד היום, אל תלך לישון, תשלים את הזמן, את החסר בלימוד תורה. ככה היו הצדיקים, ככה דרך החסידים. פעם אני ראיתי את מרן, רבנו עובדי יוסף, השם ישלח לו רפואה שלמה, חזר מיום נסיעה מפרך, וחזרו בני הבית מחוץ לארץ עם מתנות, בלגן גדול בבית. היה רבותיי 12:30 בלילה, הרב מגיע הביתה. המולה, אנשים נכנסים, יוצאים לדברים, הרב ישב לו באיזה פינה, לקח גמרא מסכת יומא, שעה 1 בלילה, ישב התחיל ללמוד. אמר, היום לא למדתי בערב, אני צריך ללמוד. אנשים רעש מסתובבים. תארו לכם, אדם כל כך מבוגר, זקן, שעון של ישראל ענף, יושב ללמוד. פעם אחת דיברתי איתו על איזה מקום לבוא, פעם ביקשתי ממנו צבי, ואמר לי, תגיד לו לבוא לחולון, זה היה לט בעומר. אמר לי, מה אתה רוצה בנציון? אם אני לא אלמד, אני אהיה עם הארץ. אם אני לא אלמד, אני אהיה עם הארץ. אני יושב לומד, אני בזמן הזה יושב אלמד. תראו כמה הם, אתה חושב שסתם בן אדם נהיה גדול? אי אפשר להיות גדולים ככה בין רגע. להשקיע זמן בלימוד תורה. מואבי סיפר לי כשהוא בא לארץ, כשהיה בחור בן 22 בביקור הראשון שלו, חמש פעמים ביקר פה בארץ. אז הוא הלך לפגוש לרב שאול גוויק הכהן לירושלים, מהמשכונת הבוחרים. הוא אמר לו, תשב לידי, אני למד אותך תורת הקבלה, בשלושה חודשים אתה תהיה גדול, ככה הוא אמר לו. הוא היה למד קבלה, הוא רצה לו כוונות של התפילה. אמר לו, לא, אני לא אוכל, זה צריך שנתיים. אמר לו, לא, אתה יש לך כישרונות, בשלושה חודשים אתה תוכל. אמר לו, אני יודע שלא, אבל אני צריך לחזור לחוץ לארץ, כי היה לו ויזה עם האמא שלו, סבתי, הייתה אלמנה צעירה, מסכנה. אז הוא היה בצער עליה, רצה לחזור איתה, והוויזה עומדת להיגמר תוך שבועיים שלושה. אז ענה לו הרב שאול גוויק, אמר לו, תדע, ואני תמיד היה מזכיר את זה, שמי שהולך ללמוד תורה צריך לחשוב באותו רגע כאילו הוא מת, והמילים שלו היה שהוא נמצא מתחת לבלטות חוץ ממכם, ואז אף אחד לא יבקש ממנו כלום, לא אמא שלו ולא אבא שלו ולא אחי ולא אחותו ולא ביטוח לאומי ולא מס הכנסה ולא אף אחד. מישהו ראית פעם מס הכנסה לבקש מאדם מת לשלם את האגרה שלך? מה האגרה? חלק במתים חופשי. יש טעויות שלהם שהם לפעמים מזמינים מת שמת לפני 50 שנה שלכם לא מכתבים, לפעמים אנחנו רואים דברים כאלה, אבל אנשים נורמליים לא טובים ממת כלום. אמר לו, ככה אדם שלומד תורה צריך לחשוב כאילו הוא מת. אמר לי אבי, ששמעתי את זה ממנו, זה נהיה לי דרך בחיים. ובאמת כך, שיושב לומד לא שייך להגיד תפך כל העולם, אומר יהיה מבחינת גוג ומגוג, צדק אטום טיפול על קוסובו, אני לא מעניין אותי. לא יזוז, לא מזיז את הראש מהספר. סיפרו פעם, אני זוכר שהיינו ילדים בישיבת תורת יוסף, על הגאון הרב מנצור בן שמעון, לפני שנה נפטר עליו השלום. אני זכיתי ללמוד אצלו בישיבה, שנתיים למדתי אצלו. הרב מנצור בן שמעון, הוא היה גר בסוף חייו בבני ברק, היה שקדן גדול, הוא יליד צפת, היה יושב לומד בצפת לפני איזה סיפור, לפני למעלה מ-80 שנה. הוא נפטר בן קרוב ל-90, היה ילד בחור צעיר, יושב לומד בבית הכנסת. היה רעידת אדמה בצפת, חצי התקרה של בית הכנסת נפלה, והוא לא הרגיש שהוא המשיך ללמוד. הוא המשיך ללמוד כי ככה הצביעו בהם, לא זזים, לא זזים מהספר. אתה יושב ללמוד, לא מעניין אותי מה קורה, מי נכנס, מי יצא, לא מרימים את הראש מהספר. ככה הם לומדים, ככה לומדים תורה. איך נהיים גדולים? רק ככה. שכשאדם מקבל על עצמו, סיפרו בקלן, קלן זו עיר בגרמניה, עיר ידועה, שהיה שם למדו מוסר, למדו תורה, יומם ולילה, היו מוסרים נפשם על לימוד תורה. בקלן היו יקים, יקים זה יקים. נכנסו הנאצים הגרמנים עם השמם בתוך השכונה, איש לא זז מהגמרא. נכנסו בסוף לתוך בית המדרש, הרב אמר להם, תדעו, יש מלחמה, לא מעניין אותנו, נכנסים חיילים, נכנסים זה. אנחנו לומדים תורה, כשאדם לומד תורה הוא צריך לדעת שהעולם עומד עליו. ואם הוא מזיז את הראש מהספר או מהלימוד, העולם יכול להיחרד. וזה לא בדיחה, הגמרא אומרת, דוד המלך. הנה עוד מעט הפטירה שלו בחג השבועות. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, אין השם קיצי מידת ימי מהי, אמר לקדוש ברוך הוא ימות בשבת. מה היה עושה? כל שבת לומד תורה בלי להפסיק. מוצאי שבת, היה גומר את השבת בשלום, עושה סעודה, הודיה לשם יתברך, הוא יודע עכשיו יש לי לחיות עד שבת הבאה. כל שבת, כאן עושים סעודה מלווה מלכה, סעודה של דוד המלך, מוצאי שבת. כשהגיע הזמנו להתפטר, מה עשה הסתה? נרגיש בחוץ. יצא דוד המלך רגע החוצה, עצם זה שיצא, זה כבר היה הפתח. נפלה המדרגה, הפסיק ללמוד לפתר. בקרם נכנסו הנאצים, שחטו אותם על הגמרות. הם מתו מתוך לימוד תורה. שרם ושרם יצא. בזכותם אנחנו חיים היום. אז זה המסירות נפש הייתה. לא לזוז. כשאתה לומד, אתה לא זז, לא מעניין אותך, יהיה מה שיהיה. אני זוכר פעם, זה היה לא, לא בזמן, בין בשנת השין כפה, זאת אומרת, יש כבר כמעט 35 שנה, מרן הרב עובדיה יוסף היה בירושלים, הרב בדין, והיה כל ליל שבת, הוא התחיל הראשון בעולם עם עונג שבת. פעם זה היה ידוע, ליל שבת, עושים סעודה, ערבית, הולכים לישון כולם. אף אחד לא יוצא לבית הכנסת. בא הרב ואמר, מה אתם הולכים לישון? תמיד החכמים שלומדים כל השבוע יכול לישון, אבל אנשים שעובדים, בואו לשמוע דברי תורה. אמרו, בסדר, אנחנו מוכנים. הוא היה צעיר לימים. אני מדבר איתכם, הוא היה עוד לפני גיל 40. אסף ובישיבת תורת יוסף, בחדר האוכל הענק של הישיבה, היו באים כ-400 איש כל ליל שבת. אז ירושלים הקטנה של אז, לא מדבר על ירושלים של היום שהיא פי ארבע ממה שהייתה. היו אנשים באים, אז היו מביאים שני פייטנים לפניכם, אומרים שירי שבת, ואיזה מישהו אומר דברי פתיחה. הרב היה בא, מתחיל להגיד דברי תורה, נחת שוטף. איזה מהירות, לא היית מספיק לשמוע. כל פרשת השבוע, ככה ישב והפוך כעפה, מדרשים מאגדות חז"ל. היה שם בניין ישיבת תורת יוסף, זה ארבע קומות, אנחנו לומדים בישיבה. היה שם קומה למעלה שהייתה עזובה. באותו שבוע הביאו מהנדס, ראו שחגורת הביטון של הגג נסדקה. אתם יודעים רבותיי, זה מעשה שהיה. בעיתונות זה היה כתוב אז. נפלה קומה שלמה באמצע הדרשה של הרב. קומה שלמה, כל התקרה, כל הגג של הישיבה, קרס. עכשיו, הנס הגדול, שהגג קרס על הקומה שמתחתיו, הוא לא נפל לצדדים, ואז שני הכותלים משני הצדדים התקפלו וסגרו עליו כך, בצורת פירמידה. ושום אבן לא נפלה החוצה. עכשיו, הרב המשיך בדרשה, אבל החשמל נפסק, כי היה שם כל האזור נקרא עוזר עם החשמל, היה בלגן גדול, נס עצום. עכשיו, אנשים, אז אמרו קדיש, אנשים יצאו החוצה, אנשים יצאו החוצה, לקחו כיסאות, שמו על הראש. זה אני לא אשכח. קצרים כיסאות, והכיסאות היו מדניק, מה זה יעזור? אם תיפול אבן, כל אבן ששוקלת איזה 100 קילו, 150 קילו אבן ירושלמית. לקחו עם כיסאות, הרב יצא, ותדעו, שום אדם לא קיבל אפילו שריטה. מה שהיה שם, כל ירושלים עמדה אותו לילה על הרגליים. מכבי אש, כולם הגיעו. צוות חילוץ, מפקדי המשטרה, אמבולנסים. העירו כאור יום את כל השטח, חיפשו אולי איזה פצוע, איזה שרות, מישהו במסדרון, כלום. אנחנו 6 חודשים לא למדנו בישיבה, סגרו את הבניין על מנעול בריח, עד ששיפצו אותו מחדש. זה הבניין בשכונת גאולה. מה אני רוצה לומר לכם? כשיש תורה, אין נזק. ואין פגע, אין מה לפחד. זה רואים בעיניים, ניסים גלויים. אבל כל זה ממה בא? שאדם יש לו התמדה בלימוד תורה. שאדם מתמיד ויש לו רצון ברזל. אז השמיים שומרים אותו. השמיים שומרים אותו. אומר הרמ"ק שהקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים, הוא ציווה אותם. אתם רואים את האדם? הנה האדם הראשון, אתם רואים אותו. הוא יוליד בנים, והבנים שלו בנים, וזרעו ירד בארץ, כשהם יעשו את רצוני ויעסקו בתורתי, אתם מצווים לשרת אותם כעבדים. ואז כשאדם עושה רצונו של מקום, כל המלאכים שרים למשמעתו. זה אמר רבי טרפון, היום קצר והמלאכה מרובה, ובעל הבית דוחק, והפועלים עצירים. ודוד המלך מה אומר בתהילים? עוד יעני השם קיצי מידת ימי מהי הדעה מחדר אני. מה זה עוד יעני השם קיצי? דוד ביקש, פשעת שדוד ביקש לדעת מתי הוא מת, אבל פלא פלאים. ואתם יודעים שהגמרא אומרת, 7 דברים מכוסים בבני אדם. אין אדם יודע מתי הוא מת. אין בעולם אדם שידע מתי הוא מת. יכול להיות שכמה שעות לפני הפטירה יביאו לו סימנים, והרבה פעמים אתה רואה שבן אדם גם אבל לפני זה, שהוא ידע, בהיותו בכוחו, אין דבר כזה. אין אדם יודע מה בליבו של חברו. אין אדם יודע במי מסתכר, זאת אומרת, באיזה סחורה הוא ירוויח. האם ייסע לצפון או ייסע לדרום? האם הוא ייסע לצפון, והפרנסה שלו דווקא הייתה בדרום. לפעמים קונה סחורה מסוימת, את מולה אומרת, והוא בטוח שבסחורה הזו הוא ירוויח, והסחורה הזו גרמה לו את כל הצרות, וסחורה אחרת שבכתב לא החשיב אותה, פתאום ממנה יצא לו רע. מהשמיים עושים כך, שאדם לא יוכל לדעת העתיד שלו. אז איך דוד רוצה לדעת מתי הוא מת? אמרו, אבותינו, לא זה הפירוש, הודיעני השם קיצי. הודיעני השם קיצי, אומר רבי אברהם אזולאי, פירושו של דבר, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הרבה פעמים אני שוכח, אני מפחד שאני אשכח את יום המוות. הרי אם אדם שם מולו את יום הפטירה, הוא לא יחטא אף פעם. לא יחטא אף פעם. אמר רבנו בהי, בספרו חובות הלבבות, שהוא ראה עיר אחת של אנשים צדיקים, מה הם היו עושים? הם היו כבר פחות או יותר הגיעו לגיל העמידה, ויש להם כבר פרנסה מספיק בשביל לאכול. לא בשביל להיות חיי ראווה או חיי מותרות, אבל בשביל להיות יש. מה עשו? עזבו את הנשים ואת הילדים בבית, עשו להם שכונה נפרדת, ששם כל הגברים יושבים ולומדים תורה כל היום, והבתים פונים לבית הקברות. שכל רגע שיבוא יצר הרע להחטיא אותו, יסתכל מהחלום ורואה את המתים בידו. אלה כל החברים שלי שהיו, והם שוכנים שם. כמה שיצר הרע לא יבוא עליהם. אומר, כשאדם זוכר את יום המיטה, אז הוא לא חוטא. אמר דוד, ריבונו של עולם, שלא אשכח איזה פעם, תמיד תזכיר אותי, הודיעני השם קיצי, שאני אזכור שיש קץ לאדם. שכשאדם זוכר את הקץ, הוא לא חוטא. זה פירוש, הודיעני השם קיצי. יש הרבה אנשים, פעם קראתי להיום עם איזה קבלן, בן 75. הוא מספר לעיתונאי את התוכניות שלו לעוד 50 שנה. הוא מתכונן לבנות בדרום איזו עיר ענקית. וכן בין 75 לעוד 50 שנה. ככה זה יצר רע, אומר האדם, אתה לא תמות לעולם. איך אמר פעם אבן עזרא? שאדם הולך להנחם אבלים חוץ מכם. השאלה הראשונה שהוא שואל, בין כמה היה הנפטר? למה הוא שואל בין כמה? הוא אומר דרי. הוא נגיד, הבן אדם הזה שבא לשאול הוא בן 50. הוא שואל בין כמה היה הנפטר. אם אמרו לו שהנפטר היה בין 60-70, יש לי עוד זמן, הוא אומר. למה אני בן 50, הוא נפטר בן 70. אם אמרו לו הנפטר בין 40-48, אומר ברוך השם אני עברתי את הגיל הזה. איך שלא יהיה, בני אדם מנסים לברוח כל הזמן מהדבר הזה. אומר לו, לכן אמר בסוף אבות, ואל תאמר שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך הוא מת, ועל כוחך אתה עתיד תת דין וחשבון לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הפירוש שהשאול בית מנוס לך, השאול זה בית הקברות. מה בית מנוס? אז אומר המגיד נדון לכך. בא אדם, נגיד, זה בית דין של מעלה. אז שאים אותו, שודנים אותו, ככה עשית, ככה, מה יש לך להגיד? אז הוא אומר, אין לי פלא אשיר ולא מצח להרים ראש, אבל שאלה אחת. אתם שלחתם אותי פה לעולם על כוחי. לא שאלתם אותי. כתוב בפירוש במשנה על כוחך, אתה נולד. אז אם שלחתם אותי פה בכוח, אתם לא יכולים לדון אותי. אני בכפייה באתי לכאן. בוא נראה בכפייה, בסדר. ספר לך סיפור. בוא נספר לך סיפור. מה הסיפור? אין ספר לך, בוא נשמע. היה איש אחד, היו לו מסכן הזה על הבחתו, שתי בנות. ואיזה בנות, לא עליכם, כל עובד עליך. האחת, הייתה מקדלת, יש לה בן, השם יצילנו אם תיקח את כל הערוצים שיש היום, לא יגיעו לקצה של המעשר של הפה המתונף שהיה לה. על כל מילה 98 קללות. לא, מקדלת. זה הטבע שלה. מדברת, הולכת למכולת, אז לך למכולת, מקדלת. תקנה לי חלב עם קללות, תקנה כל דבר קללות. עכשיו, כל בחור שהיה מגיע, היא רגילה, זה השלנג שלה, היא לא מתכוונת אפילו לקבל. שואל אותה משהו, מדבר איתה על החיים שלה, קלנות, בורח, מה, אם הוא גם יהיה אישה מקלנת. והבת השנייה, לא הליכים כולו ודרך, איזה מראה עליה, מי שרואה אותה, שבוע לא יכול לאכול. ודאי שזה מה לעשות. היה בצער גדול. היה בצער גדול, זה כל היום היה בא לבית הכנסת, בוכה, התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שתי הבנות האלה, תמצא להם חתנים. אני לא יכול למצוא, אדם נורמלי לא יכול לקחת אותם. בא אליי בן אדם אחד, אמר לו, שמע, אני יש לי פתרון, מה אתה בוכה? אמר מה? אמר הבת המתפללת, תיקח לה בחור חרש. זה לא ישמע כלום, ואני כחרש לא ישמע, הוא חילן ויפתח פיו. היא תגיד לו איך המקור את הכתה זה, תקדל אותו, הוא יגיד אמן כאן. עכשיו היא תברכת אותו, הוא לא יברים בין טוב ורע. אמר לו טוב, ומה שנייה מה עושים? אומר, תיקח אחד לא עליכם, זה כן נהוג, לא רואה. זה לא רואה אם אכפת לו, איך היא נראה למה היא דומה. והיה אור הלבנה כאור חמי, עכשיו זה יקרה מושם. אמר טוב. הלך מצא, מה אתה עושה טובה, תמצא לי חתנים כאלה, צריך כסף, הלך מצא, עד הרש, עד עבר, עשה חתונה, נגמר הסיפור, ברוך השם, חיים בשלום, 5 שנים בשקט, הכל טוב. והנה, אחרי 5 שנים, הגיע רופא פלא לעיל, הגיע מסין הרחוקה, האיש הזה, רופא חולים, סומך נופלים, וזוקף כפופים. והיה רעש גדול, כל התקשורת רק דיברו על זה, שהוא פוקח עברים ומדיר אסורים, הכל. אמרו טוב, הלכו לאבא הזה, אמרו לו, אז היא אמרו לאנשים האלה שיש אחד כזה, קחו אותם עליהם. זה החרש, הלך אליו, אמר, עולה $50,000, קח 100,000, רק תרפא אוזניים, נשמע פעם, מוזיקה, משהו, נהנה. בסדר, שמע, חכה איזה מוזיקה. שם לו, אמר לו, צריך לעשות משחות כאלה, ולשתות ככה, ולעשות טיפול כזה וכזה, במשך שבועיים אתה שומע פרפקט. לא מצוין. שמע. אחרי שבועיים נקוד בסדר, בא הביתה, לא הליכים, איזה קטנות, איזה שם צילנו. והשני, שם לו גם כן משחה, זה היה קצת יותר, עיניים מקרה עין זה קצת יותר עדין, 30 יום אמר, לא אתה תראה, תחפושות, לא תחפושות, טיפות, צריך להסיר זה, אחרי חודש, בא הביתה, אמר, זאת האישה שאמרו כדידת יופי, נסות כל הארץ, שם יצילנו, מה צריך להיות? טוב? נהיה בלגן, יאללה, בית הדין, משטרה, של לשמור, גירושים, תביעת גירושים. עכשיו את מי ישימו? את הרופא. תראו את הרופא לבית המשפט. אתה הרופא, לפני שבאת, היינו בשקט. היינו איש תחת גפנו ותחת תאנתו. בא זה, ברוך הבא, איסורים, התחילו כל הצרות. זה נפתח לו העיניים רואה, וזה שתח לו האוזניים, שומע את הצרות. תבוא אותו בית המשפט, ואת פיצויים. הרופא הזה היה לו שכל, לא הוא טיפש. בא בית המשפט, אמר, כן, נכון, אני איזה. אמר, אתה יודע מה? יש לי אפשרות אחרת. אני אביא רפואה אחרת, הרואה הזה עשה אותו עיוור בחזרה, ואת זה שהוא שומע עשה אותו אטרש עוד הפעם. אין בעיה, אני עושה את זה. אמר, לא, אנחנו לא מסכימים. אמר, אפשר שאתה חבר, אתה לוקח משתי אנשים, משתי הצדדים. או אם אתה רוצה לראות, אז אני בסדר. השופט אמר, הוא צודק. זה משפט צדק. או אם אתם רוצים, אתם תובעים אותו, תקחו אותם שיקחו תרופה, שיעשו אותם חדשים ועברים בחזרה. אומר, זה אותו דבר לבן אדם. בן אדם מה בא עושה? הוא צועק. בעל בדין של מעלה, אומר, התבונו של עולם, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי. אומר לו, תגיד לי, כשכאב לך האצבע, שהיה קצת חום, לא רצת לרופא מהר, אמרת לו, לא, אני רוצה לחיות. אם אתה אומר שחיית פה בכוח, אז למה הצלת את עצמך מסכנות? למה כשהיית רעב רצת לאכול ושאלת את הרופא איזה ויטמינים לקחת ואיזה זה ואיזה זה, ושבאו לקחת את נשמתו, אמר לא, 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 זה לא אני, זה טעות, טעות במחשב, תיקח את טעות, אחמד, נעזה, לא אני. כלומר, זה אתה ידעת לעשות, לשטוח לאנשים אחרים. אבל, אז אתה לא יכול לתחת למשני אנשים. לכן אמר, ואל תאמר שהשאול בית מנוס נח, שעל כוחך אתה דולן, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך, ועל כוחך. לכן הדרך הטובה ביותר, רבותיי, ללמוד תורה, לקיים מצוות השם. והקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. אדם שזכה שהכניס לא תמיד החכמים, לא מי יודע מה עשו מצוות, מתו, גמרו את הדין שלהם 12 חודש, יושבים במקומם. הם רוצים לדעת מה יש במחלקה שנייה, בעולם השני, ביכולים לראות. יש חומה שמפסיקה. יש להם רשות לטייל, להנות, להתעדן איפה שבתחום שלהם, ולא יותר. אבל התחום שלהם, אתם חושבים שזה קטן? זה גם ענק, רחב ידיים, ענק, ללא מספר, ללא קץ, ללא גבול. ויש עולם יותר למעלה, ויש עולם יותר למעלה. אני רוצה לפגוש את הקרובים האחרים שהם הכירו, או איזה חכם שהם ראו, שמעו עליו. רוצים לראות אותו, לא יכולים. מתי הם יכולים? בחודש ניסן. בלילה ראש חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא רומז במלאכים, והם מעלים את כל המתים על גבי החומות. הם עומדים מעל החומות, ומעל החומות הם רואים את כל הנעשה פנימה. וזה נמשך כל החודש. ועל זה תיקן רבנו יוסף חיים תפילה בספרו לשון חכמים. ריבונו של עולם, קבל באהבה וברצון כל תחילת לשמות מתי עמך בית ישראל, העומדים על ידי שלוש חומות של גן עדן, ומצפצפים בפיהם כציפורים, ומעתירים עלינו בית ישראל. הם מבקשים עליהם רחמים. שואל הזו אמן שתנה דרכה עכשיו מבקשים רחמים, ומפני שאין לך אדם מישראל בחודש הזה שמתחיל בראש חודש, הוא היה נכנס ראש חודש ניסן, צריכים להתכונן לפסח. זה הולך לקנות מצות, זה הולך לקנות יין, זה הולך להזמין בשר, זה הולך לקנות עופות, זה הולך להתעניין מה עושים, זה הולך לצבוע את המטבח, זה הולך לשפץ איזה משהו. כל אחד עושה איזה הכנה לפסח. אחד הולך בודד כמה כלים נשאר, מה חסר לי לקנות לפסח השנה. אחד הולך לקנות בגדים, לקנות נעליים לילדים. הכל זה מצווה. שאדם מעכשיו, אפילו שזה הנאה האישית שלו, הוא קונה לעצמו לכל אחד, אבל זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לשמוח, לקיים מצוות עשה מן התורה. שמחת בחגיך, אתה וביתך. ואדם יש לו ארבעה אדמה אומרת, אתה ואשתך, ובנך וביתך. ויש ארבעה אחרים. אם אתה משמח ארבעה אלה, אני משמח ארבעה שלך. עבדך ואמתך, וגרך אשר בשעריך. אם אדם זה הלוי, אשר בשעריך. אדם משמח את העני, מי זה לוי? זה העני. אחר כך יש לו עבד, או אמה, או גר, הוא דואג להם, אלא ארבעה, אם אתה משמח ארבעה שלי, אני משמח ארבעה שלך. ואז, כיוון שאדם עסוק כעת במצוות, אז זה הם מבקשים עלינו רחמים המתים. כאן עמדנו שאין דבר כזה שסתם ברכה תתקבל. אין דבר כזה שבחינם תפילה תעלה. צריך שיהיה בשביל משהו. אדם לא יכול לבוא ישר לבית הכנסת לבקש רחמים על איזה דבר. לא. קודם כל תקרא כמה פרקי תהילים. קודם כל תלמד איזה שעה אחת תורה. קודם כל תלמד איזה פרק משנה. תלמד לפחות פתח אליהו. תקרא איזה משהו, תיתן צדקה, אחרי זה תעמוד ותבקש רחמים. בספר תורה מה אנחנו עושים? אחרי שעולים לספר תורה, עושים השכבה למת או מי שברך. למה? עשינו איזה מצווה. קראנו בתורה לפחות שלושה פסוקים, ברכנו לפניה או לאחריה, עכשיו דימו ורשאי אני לעמוד ולבקש כעת את הבקשה שלי. אז אם כן ראינו שתפילה, כדי שתעלה, צריך שיהיה חליטה וזה התעוררות. אחרי המתים, לא בחינם לבוא לבקשו עלינו רחמים, אין להעביר אותם שאנחנו עסוקים במצוות ומקיימים רצון השם, מכינים עצמנו לקראת החג הגדול הזה הוא חג הסוכות, והחג הגדול הזה הוא חג הפסח, שהוא חג המצות, שבו יצאנו ממצרים ובו יצאנו מעבדות לחירות, אז יש כל כך דבר גדול. עוד רבותיי, ניסן, ניסן, אתם יודעים מעלה של ניסן, אני יושב נתאר כל החודש את מעלת ניסן, לא נסיים. הזוהר אומר, אם היינו יודעים מעלת החודש הזה, היה אדם סופר את הימים, את השעות, את הרגעים של החודש הזה, במה הוא עשה כל דקה. איפה הוא עשה? איפה הוא בילה את הזמן? אם דברים בטלים או במצוות ומעשים טובים. שהחודש הזה יקר מפז, שערי שמיים פתוחים. שעת רצון, זה דומה לחודש תשרי. תשרי הוא שביעי וניסן הוא ראשון, עד רבה. תשרי הוא נגרר אחרי ניסן. ניסן ראשון הוא לכם לחודשי השנה. רבנו חיים ברצ'י בספרו מועד לכל חי כותב. 12 יום של חודש ניסן, מתחילים מהלילה רבותיי. הם כנגד 12 חודש שהבאים עלינו לטובה עד ניסן הבא. איך שאדם מתנהג ב-12 ימים הללו, כך התנהגו איתו 12 החודשים הבאים. יום ראשון של ניסן זה היום, א' ניסן, זה כל חודש ניסן, תלוי בו, בהנהגה שאדם מתנהג. נעשה מצוות, שמר דרך ארץ, מוסר, עבודת השם, תפילה כמו שצריך. אז כל החודש ניסן עובר בשלום ובהצלחה. מחורת יום שישי, זה בית ניסן, חודש אייר. איך הוא התנהג בבית ניסן? ככה כל חודש אייר התנהגו איתו בשמיים. אחר כך, שבת, ג' בניסן, זה חודש סיוון, בו חדש המועות. חודש סיוון, חודש יקר מאוד. ותראו איך הוא מתנהג בשבת. אחר כך, יבוא דלת בניסן, חודש תמוז. ה' בניסן, בחודש אלול. ה' בניסן, ארץ. אז אב יתפך לחיילי שלום ושלווה יקימו אלולים. יקו לו חגים ומועדים. אב לכל החודשים. אחר כך ו' ניסן, זה חודש אלול. ל' ניסן, חודש תשרי. ח' ניסן, חשוון. ת' כסלו. י' טבת, י' א' שבט, י' ב' ניסן, נו האחרון, כנגדו חודש אדר. והמעלה של החודש הזה. לכן אין אומרים בו תחנון, כי הוא כולו ימים טובים. בהלכה כתוב, להיות ב-12 ימים ראשונים, הקריבו הנשיאים קורבנות, עשו חגיגה של חנוכת המשכן. כמו מחר בבוקר, ראש חודש ניסן, הוקם המשכן. ויהי ביום השני, עכשיו מה שאנחנו קוראים כעת בפרשה, וכל זה יראה בימים האלה. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו ואומר מועד לאמור. מה היה? משה הקים את המשכן. אחרי שגמר להקים את המשכן, ירד ענן מלמעלה, והשכינה נכנסה לתוך המשכן. אי אפשר היה להיכנס, כתוב פסוק, בסוף פרשת פקודי, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן ענן הענן. וכבוד השם מלא את המשכן. כעמל השם על המשכן יומם, ואש תהיה לי לבוא לעיני כל בית ישראל וכל מסעיהם. זה הסתיים ספר שמות. חזק, חזק והתחזק. עכשיו מתחיל ויקרא. מה קרה? ישראל רוצים להיכנס, חנכו את המשכן, היה יום חודש ניסן,